בניין משפחתי עם יואב דיליון. שלום לכם, בוקר טוב, ארבע וחצי, זה הכל, רק ארבע וחצי דקות חדשות, כולל עוד כמה פרסומות, ברוך השם, ימות המשיח. עניין משפחתי, יום שני בשבוע, חזרנו עליכם, מוטי קופר, שלום, הטכנאי שלנו, עורכת המפיקה יעלי, היא ציידלין, איבר או איבר ציידלין, מה שאתם מושים, העיקר שאתם זוכרים שזאת יעלי שלנו, ואנחנו היום עם כמה וכמה נושאים, גם כמובן לקראת חג השבועות הבא, עלינו לטובה ביום חמישי בערב, זמן דוחק והמלאכה מרובה, ואנחנו רוצים לומר שלום לרב מאיר פנט, מנהל תלמוד תורה, רם ברחובות, ומנהל מכון עולמות של חינוך, שלום הרב פנט, מה שלומנו?
שלום, שלום וברכה יואב, שלום לך, שלום למאזינים היקרים.
בטח אתה לא רגיל לדבר בלי זה, רגע. תשמע הרב פנט, אני רוצה להגיד לך וגם לידידי אשר ולתלמידים שלך שהיו פה כל פעם, אין מקום שלא הייתי בארץ חוץ מאשר במרפסת בבית שלא דיברו איתי על התוכנית הזו של הבית ספר, ברוך השם, ברוך השם, משהו
איזה יופי, איזה יופי. ותשמע, אני רוצה להגיד לך משהו יואב,
כן.
בדיוק בשעה הזאת התוכנית התחילה ב-11 עד 1
כן,
ביום,
כן, נכון.
ובמסגרת התוכנית, כמעט מהתוכנית הראשונה, התחלתי להעביר שם מסר יומי, שבעצם המסר יומי ברוב המקרים הוא גם נגע לחינוך,
כן.
שזה מה שאנחנו מדברים. אז היה לי את זה יום-יום, אבל אחרי הכל אין כמו חיכיתי שזה יגיע עם המעטפת היפה שלך, של יואב, זה נותן איזה משהו אחר, נותן איזה ניחוח אחר.
די, תמשיך.
אז הנה, חזרנו לשגרה, וכיף לחזור לשגרה.
ברוך השם, אז היה משהו, ואני רוצה עכשיו, אם חוזרים לשגרה, אז אנחנו נחזור לשגרה של עוד מעט, עוד שלושה ימים, מה שנקרא בשביעס, ואיך אנחנו יכולים לחבר את הילדים שלנו, ללמוד תורה, מתוך אהבת התורה, מתוך שהם רוצים, ולא מזה שהם חייבים להישאר חצי לילה ערים בגיל צעיר, או כל הלילה בגיל מבוגר. איך אפשר לחבר אותם?
אז קודם כל יואב, לטובת המאזינים שלא הבינו את ההגיה הידישאית שלך, אתה התכוונת לחג השבועות מן הסתם.
כן.
שביעס. אז זהו, אתה שואל שאלה מצוינת ואקטואלית, ולמעשה יש על זה תפילה, אנחנו מתפללים על זה, וערב נא השם אלוקנו, דברי תורתך בפינו ובפי עמך בית ישראל, מתפללים שהתורה תהיה ערבה בפינו. עכשיו, סתם צריך לשים לב שאנחנו לא מתפללים על התורה שהיא תהיה מתוקה. התורה עצמה כבר היא מסודרת, היא מתוקה. משפטי השם אמת, צדקו יחדיו, מתוקים מדבש ונופת סופים. התורה עצמה מסודרת, היא מתוקה כמו דבש. הבעיה היא בלשון שלנו, בהרגל הטעמים שלנו. אנחנו הרגלנו את עצמנו לחוות הנאה מדברים שהם גשמיים, ולכן אנחנו צריכים לפעמים להרגיש, להתאמץ ולהרגיש את ההנאה מהתורה שכל כולה רוחניות, צריכים להתפלל על זה כדי שהיא באמת תהיה ערבה וטעימה. אבל בכל אופן אנחנו בפינה שלנו מדברים על העניין הזה מהפן החינוכי, ובאמת יש נקודה מאוד מאוד חשובה שהייתי רוצה, מה שנקרא, להניח עליה את האצבע. בהתאם לצורה שאנחנו מתייחסים לילד עצמו, כשאנחנו לומדים איתו או מלמדים אותו, ככה בדיוק הילד יקבע את ההתייחסות שלו ללימוד התורה, ואת מידת האהבה שיש לו ללמוד את התורה, ללמוד את הגמרא, ולא כמו שיש כאלה שחושבים שאם הם ילחצו על הילד להגיע להישגים גבוהים, והם יטיפו לו, אתה מכיר את המשפטים האלה, חבל על המוח המבוזבז שלך,
כן,
אתה יכול
כן.
לקחת לבדן גדול.
תראה, איזה פוטנציאל יש לך, כמה הורים שלי שמעו את זה.
שמה?
איזה פוטנציאל יש לילד, כמה הורים שלי שמעו את זה.
בדיוק. אז כל המשפטים מהסוג הזה, וכל לחץ מהסוג הזה, זה עלול להביא לתוצאה הפוכה, ולהרחיק את הילד מאהבת הלימוד, ולצערנו הרבה מחנכים והרבה מההורים נופלים מזה, ולא במזיד, לא במזיד, בשוגג. ואתה יודע מה הסיבה בעצם? הם לא סימנו מטרה נכונה. אם אבא מסמן לעצמו מטרה שהילד שלו חייב להיות מצטיין, והוא חייב להשיג ציונים טובים כמובן, כדי שאחר כך הוא ילך לישיבה טובה, ובסופו של דבר שיא הסין זה שיקבל שידוך טוב. אז אם זאת המטרה, בין אם היא מוצרת ובין אם בתת ההכרה, אז הצורה שהוא מדרבן את הילד ללמוד, זה משהו שמגיע עם הרבה לחץ. ואז אתה רואה אותו יושב בשבת, חוזר עם הילד על החומר השבועי, והוא זורק לו משפטים, אומר לו, נו, לפי איך שאתה מבין את הגמרא, אני מבין שלא עשית הרבה השבוע בחדר, מה עשית השבוע, או כל מיני משפטים של אכזבה, נמחה הייתי לצפה לי יותר, או משפטים שמנגנים על המצפון, אתה יודע, יש הורים שככה אוהבים לנגן על הילד על המצפון, שזה דבר מאוד לא נכון, אתה יודע שאתה גורם לאבא להיות עצוב, אז בכל הגישה הזאת, אולי הוא יביא את הילד בסופו של דבר, הוא כביכול ישיג את המטרה, הוא יצליח מהמשפטים האלה, והילד שלו אולי אפילו יהפוך ללמדן מספר אחד בכיתה. אבל הוא ירוויח, במרכאות כפולות ומכופלות, עוד משהו. שהילד שלו ישנה את הלימוד, וחלילה ישנה את הגמרא. כי המילה גמרא תעורר אצלו אסוציאציות לא נעימות של משהו מאיים ומשהו מלחיץ. עכשיו, למה זה קורה? כי סימנת המטרה לא נכונה. סימנת המטרה אפילו הייתי אומר מעוותת. המטרה העיקרית שצריכה להיות מול מחנך שמלמד גמרא, מול אבא שלומד עם הבן שלו, היא לא שהילד ילמד בהצטיינות, אלא שהילד קודם כל יקבל את הכלים ללמוד ויואב את הלימוד. להיות למדן, תאמין לי יואב, לזה יהיה לו אחר כך, בעזרת השם, הרבה הרבה שנים להתמקצע, להשתפשף, אבל בשנים הצעירות האלה, מה שהכי נחוץ, ואפילו קריטי הייתי אומר, זה להקנות לו את הכלים הבסיסים איך ללמוד, אבל הכי הכי חשוב זה להאהיב עליו את הלימוד. אם הוא יאהב את הלימוד, הוא כבר ימצא את הדרך איך להגיע ללימוד, אף אחד לא מלמד את הדבורה איפה נמצא הצוף. כן. היא אוהבת את זה, אז היא מוצאת את זה לבד, זה טעים לה. אם תדאג, אתה ההורי, אתה המורה, שהתחושה של הילד סביב כל העניין הזה של הלימוד תהיה נוחה, תהיה נעימה, אז גם אם הוא עכשיו קצת מדשדש עם הישגים, אפילו הישגים נמוכים, אבל עם הזמן הוא יתחבר לזה ממקום אמיתי, ממקום אוהב, והוא ילמד כי הוא רוצה ללמוד ולא כי אחרים רוצים שהוא ילמד. והדרך הנכונה לגרום לילד באמת לאהוב את הלימוד זה, כמו שאנחנו אומרים, להקפיד על אווירה נעימה ונינוחה בזמן שאתה לומד איתו, או בזמן שאתה מלמד את התלמידים בכיתה, לעזור לילד לחוות הצלחות בלימוד, לשבח אותו על כל תשובה טובה, על כל הערה יפה, להחמיא לו על כל הישג קטן. זה מה שייתן לו את הכוח ואת החשק להתאמץ, להביא ולהראות עוד הישגים. והייתי מביא גם סיפור שיש בגמרא במסכת בבא מציע,
כן.
על אליהו הנביא. אליהו הנביא היה בא באופן תדיר לשיעור של רבי יהודה הנשיא. הוא פשוט היה יושב שם.
כן.
לא יודע, אני לא זכיתי, אני הייתי מוסר שיעורים, אליהו הנביא לא הגיע אליהם משום מה.
כן.
בכל אופן, ככה הוא היה מגיע כל יום בכבודו בעצמו. יום אחד, וזה היה בראש חודש, אליהו הנביא לא הגיע. למחרת, הגיע אליהו הנביא, וכדרכו מתיישב בשיעור. בסיום השיעור ניגש אליו רבינו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, שואל אותו, איפה היה כבודו אתמול? אומר לאליהו, אתמול לא יכלתי לבוא. אתמול זה היה ראש חודש, ובכל ראש חודש הקדוש ברוך הוא מטיל עליי תפקיד, ואני לא יכול לבוא לשיעור. מה התפקיד? שואל אותו. אומר לו, בכל ראש חודש אני ניגש לקברי אבות במערת המכפלה, אני מאיר את אברהם אבינו מהקבר שלו, אני נוטה לו ידיים, הוא מתפלל ואני מחזיר אותו לקבר. אגב, זה גמרא מפורשת. וככה אני עושה עם שלושת האבות. ועד שאני מסיים את זה, זה כבר מאוחר, השיעור שלך מסתיים. שואל אותו רבינו הקדוש, תגיד לי, למה אתה לא מאיר אותם בבת אחת? ככה לחסוך את הזמן.
כן.
אומר לו אליהו הקדוש ברוך הוא, לא מרשה לי להאיר אותם ביחד, כי אם שלושתם יתפללו יחד, אז מלך המשיח יבוא, ומה לעשות, הזמן עדיין לא הגיע. שואל אותו רבינו הקדוש, תגיד לי, גם בדור שלנו גם יש אנשים כאלה שאם אני יעמיד אותם ביחד, הם יכולים להביא את המשיח? הוא אומר לו, כן, רבי חייא ובניו. אז זה בעצם הסיפור, אבל על הסיפור הזה אמר המגיד המישרים הנודע והנפלא רב ברוך רוזנבלום, בשם הראשישי ושלו, אומר, מה זאת אומרת שרבי יהודה הנשיא שואל את אליהו הנביא, איפה היית אתמול? אליהו הנביא זה מלאך, איך אתה שואל אותו שאלה כזאת? אמר ראש הישיבה יסוד נפלא שזה קשור לעניין שלנו. הוא אומר, זה לא שהרבי הקדוש בא חלילה בתביעה לאליהו הנביא. להפך, הוא עשה את זה לכבד אותו, הוא התעניין בו, הוא הראה שהוא היה חסר לו. אני חושב שאנחנו יכולים לקחת את רוח הדברים האלה ולהשתמש בהם גם לעניין שלנו. הצורה שאתה האבא או המחנך תתייחס לתלמיד בזמן שיעור היא יכולה להשפיע בצורה קריטית על ההתייחסות של הילד ללימוד לטוב ולמוטב. אם מחנך בכיתה ייתן הרגשה טובה לתלמיד ואחרי יום שהוא נהדר, למשל, הוא יגיד לו, אתה יודע, אתמול היית חסר לי בשיעור. משפט כזה הרי מחמם את הלב של התלמיד והוא יגרום לו בעקיפין, אתה יודע מה, אפילו במישרין, לאהבת התורה. אם אבא שלומד עם הבן שלו בשבת, יגיד לו, אתה יודע, אני כל כך נהנה ללמוד איתך, ובשבת שאני לא לומד איתך, אני מרגיש שזה ממש חסר לי. משפט כזה נותן לילד מוטיבציה להתאמץ וללמוד מרצונו הטוב, ובסופו של דבר זה מה שיגרום לו לאהוב את הלימוד, לאהוב את הגמרא ולאהוב את התורה.
ובטח לא שאבא יבוא ויגיד, אתה לא גורם לי נחת, ואוי ואבוי שיגיד דברים כאלה.
בוודאי.
שאלה אחרונה, רב פנט, בלי תשובה, איפה היית כבודו כשאני הייתי בישיבה? איפה היית? יישר כוח גדול, דברים נפלאים כרגיל, נשוב וניפגש. תודה רבה, כיף לנו גם כן. תודה רבה לרב מאיר פנט, מנהל תלמוד תורה, רם ברחובות ומנהל מכון עולמות של חינוך.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם יואב דיליון.